שיתפתי אתכם דף שנוכל להשתמש בו קצת. מה שאני רוצה לדבר היום זה על לא תגור, לצאת מהדין שלא תגור מפני איש, שמיושם בעיקר לגבי דיינים, ולראות מה בעצם הוא אומר במבט רחב יותר, מה ההנחות שביסודו ומה בעצם זה אומר במבט רחב יותר. זה מתחיל בפסוקים מהפרשה שלנו, תחילת ספר דברים, ועצבי את שופטיכם בעת ההיא לבוא, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אני קורא פה ב... ועצבי את שופטיכם בעת ההיא לבוא, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו, ותכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר שיקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. להגדיל את זה קצת. אז מהפסוקים האלה, יש כל מיני דינים שלומדים מהם, אני רוצה להתמקד בלא תגורו מפני איש, מה בעצם הדבר הזה אומר. אז יש ברמב"ם, בספר המצוות, יש שתי מצוות לא תעשה שמתקשרות לעניין. מצווה ריש פי דלת, זה המקור השני כאן. מי שהזהיר בעידין הגדול הוא ראש גלויות שלא למנות דיין אדם שאינו חכם בחוכמת התורה בעבור מעלות אחרות שיהיו לו, וימנה אותו בעבורה. הנה הוא מוזהר מזה. אבל לא יביט במינויי התורה, זולת לחריצות האיש בחוכמת התורה, והיותו יודע ציוויה ועזרותיה, והנהגתו וחזקתו במעשים הנאותים לזה. כן? אני מקטואלי אפילו. והאזהרה ממנות ממונה בעבור מעלות אחרות. הוא אומרו להתעלה לו תכירו פנים במשפט. אסור למנות מישהו שלא ראוי לתפקיד דיין. בלשון ספרי, לא תכירו פנים במשפט, זה הממונה להושיב דיינים. רוצה לומר שזאת ההזהרה, אומנם היא לאיש שימנה דיינים על ישראל, שהוא זהר שלא למנותם, בעבור מה שהקדם לו זכרו. ואמרו, שמה תאמר איש פלוני נאה הושיבנו דיין, איש פלוני גיבור הושיבנו דיין, איש פלוני קרובי הושיבנו דיין, מדברים לאט-לאט. איש פלוני בעל ממון הושיבנו דיין, איש פלוני יודע בכל לשון הושיבנו דיין, נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכאי, לא מפני שהוא רשע, אלא מפני שאינו יודע. אבל בסופו של דבר, הבעיה בעניין הזה זה לא בגלל שהדיין הזה הוא רשע בהכרח, אין מוצר מהו, אבל לא מתאים לתפקידו. לכך נאמר, לא תכירו פנים במשפט. רואים, אז זה לקוח מה... זה לקוח מהמשפט הזה. אם לא תכירו פנים במשפט, אוקיי? החינוך, כשהוא מביא את המצווה הזאת, המקבילה, זה אומר הוא מכלל מצווה זו גם כן, לפי הדומה, ככה נראה לו בסברה, שכל מי שבררו אותו בני הקהל למנות עליהם ממונים לשום עניין, כאילו כל מינוי, לאו דווקא מינוי לדיין, אלא כל תפקיד ציבורי, שישים כל השגחתו וכל דעתו למנות להם הראויים והטובים על אותו מינוי שהקהל צריכים אותו ולא יגור מפני איש למנות מי שאינו ראוי. זה קישור מאוד מעניין, הרמב״ם לא מזכיר. רואים, הרמב״ם מזכיר בהקשר הזה רק את החלק הזה בפסוק, לא תכירו פנים במשפט, אבל פה את ההמשך גם לא תגורו מפני איש, את זה הרמב״ם לא מזכיר. החינוך מכניס את שניהם לעניין הזה. הוא אומר שלמנות מישהו לא ראוי, אז עובר גם בעצם על לא תגורו מפני איש, כמובן אם הוא ממנה אותו בגלל פחד. אם הוא ממנה אותו סתם כי הוא רוצה לעשות לו פרוטקציה או משהו כזה, זה העבירה הראשונה. אם הוא ממנה אותו בגלל פחד, אז יש פה גם את העניין של לא תגורו מפני איש. יש גם, אבל איסור שנלמד מלא תגורו בעצמו. וזה לא תעשה ריש עין וב ברמב״ם. הוא אומר ככה, לא תעשה ריש עין וב, היא שהזהיר הדיין שלא נראה מאדם מזיק, גוזם, דובר עתק, ולא יחתוך עליו הדין והאמת. אבל חייב הוא לחתוך את הדין, ולא ישים לב למה שיקרה עליו מן ההיזק מאותו האיש. אמר להתעדה, לא תגורו מפני איש. אז המצווה הזאת בחינוך, זאת מצווה אחרת. המצווה הראשונה זה היה למנות דיינים לא ראויים. אם אתה עושה את זה בגלל פחד, אתה עובר על לא תגורו מפני איש. אבל זה נאמר בדרך אגב. עיקר האיסור שלא תגורו מפני איש, זה הדיין בעצמו, שאסור לו לירום מפני אחד מבעלי הדין שמאיים עליו. ולכן הוא מצווה לא לגור מפניו, ולא לפחד, אלא הוא צריך לפסוק את מה שנכון לפסוק בעיניו, בלי לשים לב למה שיקרה לו, לאיומים עליו, ולכל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא לשון ספרי, לא תגורו מפני איש, עוד פעם מביא מדרש תנאים, לא תגורו מפני איש, שמה תאמר, מתיירא אני מאיש פלוני שמה יהרגני, או את גני, שמה ידליק את קדישי, כי הם יזיק לי את הממון, או שמה יקטט את נפיותיי, תלמוד לומר, לא תגורו מפני איש. אז בעצם המצווה עצמה, שלא תגורו מפני איש, היא נאמרה לא על... לא, בדרך אגב, זה נאמר גם על מינוי דיין לא הגון, מחמת פחד, אבל עיקר המצווה זה לפחד מבעלי הדין שמאיימים עליך. אתה כדיין, אסור לך לפחד מבעלי הדין שמאיימים עליך, אתה חייב לפסוק את הדין למיטב הבנתך. אין לך את אימת הדין מעליך, ולא שום דבר חוץ מזה. עכשיו, יש פה אבל איזושהי הסתייגות. יש בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב ככה, אגב ו', הסוגיה בעצם שם עוסקת בדין פשרה. שאלה מתי דיין יכול לעשות פשרה בין שני בעלי הדין. בפשרה, עשיית פשרה יש מתח גדול. זה מתח מאוד טיפוסי בין השלום לאמת. הפשרה אולי מסוגלת יותר לשלום. מה יותר להביא את השלום? כי האמת תמיד צד אחד כועס. בפשרה אפשר איכשהו להביא את שניהם להסכים, וזה מתאים יותר לערך השלום. אבל אם האמת היא עם אחד הצדדים, אז לעשות פשרה זה דבר בעייתי. ושבסופו של דבר דין האמת אומר שפלוני חייב לאלמוני כסף, אתה לא יכול לאפשר לו לא לשלם את מה שהוא חייב רק בשביל להביא שלום, לכאורה. או לפחות יש מתח כזה, בגמרא בסנהדרין יש הרבה דעות אמוראיות, ובראשונים ובאחרונים עוד דנים על זה, מתי בכל זאת אפשר, האם אפשר, יש פה הרבה מאוד חילוקים. אבל באותו הקשר, הגמרא מביאה, באחת הדעות, הגמרא מביאה, פותר מים ראשית מדון, ולפני התגלה ההרים נטוש. אז אתה רואה גם משלי. אז הגמרא לומדת מכאן, קודם שמתגלה ההרים, אתה יכול לנוטשו. מי שמתגלה ההרים, מי אתה יכול לנוטשו? מה זאת אומרת? אז אם אתה יכול לעשות פשרה לפני שהתגלה ההרים, התגלה ההרים, זאת אומרת, לפני שכבר יש לך איזושהי עמדה. עד שאתה, אין לך עמדה, אתה יכול לעשות פשרה. ברגע שכבר יש לך עמדה, ואתה יודע מהי האמת המשפטית, אם לא אני חייב או אלמון אני חייב, במצב כזה אתה כבר לא יכול לעשות פשרה. אבל אם לא תמדל דעה אחת, יש בכבר מתנדרים שם כמה דעות. אבל זה ההקשר, בענייננו מה שחשוב זה החלק הבא. החלק הבא, אסוציאציה, כן? וריש לקיש אמר, שניים שבאו לדין, אחד רך ואחד קשה. כן, אחד טיפוס אלים, קשה כזה, מפחיד. והשני אדם לדין. עד שלא תשמע דבריהם, או מי שתשמע דבריהם, ואין אתה יודע להיכן דין נוטה, אתה רשאי לומר להם, אין אני נזקק לכם. אז אתה יכול להסתלק מהדין, כי אתה מפחד מהאיש החזק הזה, אתה חושש ממנו, הוא מאיים עליך. שמה מתחייב חזק, שמה על פי הדין יצא שאתה תחייב את החזק ותזכה את הרך, ונמצא חזק ועודפו. אז החזק ירדוף אותך, אז תירך. אבל זה הכל, או שעוד לא שמעת את דבריהם, או שאפילו אם שמעת את דבריהם, אבל עדיין עוד אין לך עמדה מה הדין אומר. אבל, אומרת הגמרא, מי שתשמע את דבריהם, ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה יכול לומר להם, איני נזקק לכם, שנאמר לו תגורו מפני איש. אז פה, מעבר למצווה שכבר ראינו, יש עוד איזשהו פרט או איזושהי הסתייכות. החובה לדיין לא לבטר, ולפסוק את הדין האמיתי גם אם מאיימים עליו, זה אך ורק אם האיום מגיע, או הניסיון להיכנע לאיום, מגיע אחרי שכבר יש לו עמדה. אבל אם עדיין אין לו עמדה, בטח אם הוא לא שמע בכלל את דבריהם, אבל גם אם הוא שמע את דבריהם, אבל עדיין לא גיבש עמדה, במצב כזה מותר להם לברוח. לא צריך להסתכן כדי להוציא את הדין לאמיתו. וזה מה שאומר החינוך, אני עולה למעלה, באותו המצווה בהמשך, מכוח הגמרא הזו, ועובר על זה, ולא רצה לדון מי שיודע להיכן הדין נוטה, כמו שאמרנו, נראית הנידון, אבל דין, עובר על לב זה. ואם איתה הדין, גם, זאת אומרת, אם הוא לא רצה לדון, אז הוא עובר על הלב הזה שלא תגורו. ואם איתה הדין גם כן נראיתו, עבר על לב זה, מלבד שעבר עליו, ולא תתן משפט. שתי אפשרויות. אם הבן אדם מפחד ולא נדע שכחה לדון, הוא עובר על הלב שלא תגורו מפני איש, אחרי שהוא יודע לאן הדין נוטה. אם הוא ניגש לדון, אבל בגלל הפחד הוא מטה את הדין. אז חוץ מזה שהוא עבר על לא תגורו מפני איש, הוא גם עובר על הלב שלא תתן משפט. בכל אופן לענייננו, החינוך מאמץ את דברי ריש לקיש בגמרא, הוא אומר שזה תלוי, החובה הזאת לא לגור ולפסוק את הדין לאמיתו, לא לפחד מאף אחד, חלה רק מתי שאתה יודע לאן הדין נוטה. לפני כן לא, אתה יכול להסתלק. פה יש הבדל מעניין בהסברים בראשונים, יש פה הסבר גדול בראשונים, יש הסבר מעניין בראשונים, נראה זה אולי דרך הרמב״ם, כשהוא מביא את זה בהלכות סנהדרין, בשולחן ערוך מופיע באופן מאוד דומה, אז הוא כותב כך: שניים שבאו לפניך לדין, אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע את דבריהם, או מי שתשמע את דבריהם ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה, אתה עשי לומר להם, איני נזקק לכם, שמה יתחייב הקשה ונצטר עודף אחר הדיין. אבל מי שתשמע את דבריהם ותדע להיכן הדין נוטה, אם אתה עשי לומר, איני נזקק לכם, שנאמר לו תגורו מפני איש, שלא תאמר יש פלוני רשע, הוא שמה יהרוג את בני, שמה ידביק את פגישי, שמה יקטץ נטיותיי, אז הוא חייב לדון. ואם היה ממונה לרבים, חייב להיזקק להם. לכן תמיד שהיה יושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה להשאיר, אם שתה כזה זה עובר משום לא תגורו בפני איש. ועל זה נאמר, מדבר שקר תרחק. אז בקיצור, אסור לפחד, בכל הקשר, אפילו תלמיד, לא רק הדיין, בכל, לא הממנה של הדיינים, הדיין שנרתם מלדון או שמטה את הדין, כל פעם שהפחד משפיע על עשיית הדין, עוברים על לא תגורו מפני איש. יש ניואנס מעניין שמצביעים עליו האחרונים, שהרמב״ם כשהוא מביא את הדין הזה, אז הוא אומר, שמה יתחייב הקשה ונמצא רודף אחר הדיין. זאת אומרת, החשש הוא מסכנה לדיין. רש"י אומר, על הגמרא שם בסנהדרין, שמה יתחייב חזק ונמצא רודפו, רודף את הדיין להפך את הדין. זאת אומרת, החשש הוא לא מנקמה. החשש הוא מזה שהבעל דין האלים הזה, הוא ירדוף אחרי הדיין כדי שישנה את הפסק. אוקיי? נראה אולי בהמשך, אם יש איזה משמעות להבדלים האלה, יש למשל נפקמינה שהטומים מביא, כמה פוסקים מביאים, מה קורה כאשר שני בעלי הדין הם אלימים. אם שני בעלי הדין הם אלימים, הטעם של הרמב״ם עדיין קיים, נכון? אני מפחד לדון, כי איך שאני לא אצוק, אכלתי אותה. אבל הטעם של רש"י לא קיים. כי אם שניהם אלימים, אז אף אחד לא יכול להאם עליי שאני אעשה את הדין, אני בא במידה מפחד לעשות את הדין אחד השני, שני הדין אלימים. אז פה למשל אין את העניין הזה לפי רש"י. לפי הרמב״ם, יש את הפחד הזה גם כאשר שני הצדדים אלימים, למרות שהרמב״ם גם הוא לוקח את לשון הגמרא והוא מתחיל שניים שבאו לפניך לדין, אחד רך ואחד קשה. אחד רך ואחד קשה, לכאורה נראה שמדבר דווקא כשיש אחד קשה. משמע שאם שניהם קשים אז אין את החשש הזה. אבל ברמב״ם נראה מהנמקה שזה לא ככה. הוא מביא את לשון הגמרא, אבל זה נכון גם כאשר שניהם קשים. ויש ברמב״ם כמה חילוקים מעניינים. מעבר לעניין הזה של הרדיפה. הרמב״ם אומר, א', הוא מביא את לשון הספרי שכבר ראינו למעלה, שמדובר פה גם על איומי רצח. ושמה יהרוג את בני, שמה יזניק את קדישי, שמה יקצץ נטיותיי. זאת אומרת, גם במצב כזה אסור לך להיכנע. מדובר על פיקוח נפש. השאלה שמתעוררת פה והאחרונים דנים בה, איך זה יכול להיות שדיין חייב למסור את נפשו בשביל לדון? האם זה אחת משלוש העבירות החמורות שאנחנו חייבים עליה גם במקום של פיקוח נפש, חייבים להיכנס אליה? דבר נוסף, הרמב״ם אומר, ואם היה ממונה לרבים, חייב להזדקק להם. רואים? ואם היה ממונה לרבים, חייב להזדקק להם. מה פשר העניין הזה? אז מי הוא דיבר עד עכשיו? הוא אמר קודם, שניים באו לפניך לדין, אז כנראה זה דיין שלא ממונה לרבים. נכון? סתם באים לפני בן אדם או לפני שלושה אנשים, לדון דבר הזה, הם בחרו אותו. לא שהוא דיין ממונה באותו מקום. אז זה אומר הרמב״ם את כל הדין, שאם הוא עדיין אין לו עמדה מגובשת, הוא יכול להסתלק, יש לו עמדה מגובשת, אסור לו להסתלק. אחרי זה נוסיף הרמב״ם, ואם היה ממונה לרבים, חייב להזדקק להם. מה פשר העניין הזה? מה זה? מה זה? מה? גם הוא היה מחויב להזדקק להם.
זה בית דין ציבורי, לא?
המפרשים.
זה בית דין ציבורי. זה בית דין ציבורי.
אסור לו להסתלק מהדין, אפילו אם לא שמע את דברי. הוא חייב לדון בכל דין שצריך לדון. לא משנה אם יש לו עמדה או אין לו עמדה. לא כתוב את זה בגמרא, הרמב״ם מוסיף את זה מסברתו. אבל כמובן זו סברה שנשמעת מאוד סבירה. יהיה איזה עוד מעט. תראו בפרש, יש תשובה מעניינת בחלק ב' סימן שין מן ד', יש שם מקום בשם מונצ'ון. למונצ'ון, כאילו שולח להם מקום, שולח תשובה לאנשי המקום. שאלתם, זה כנראה דיינים באותו המקום, שאלו את הרשב"א. שאלתם, ראובן ילווה מנה לשמעון, ושניהם דרים במונצ'ון. ועכשיו יצא שמעון לדור במקום אחר, מארץ השרים. הוא עבד אצל אחד השרים, השליטים שם, הוא הלך לגור במקום כנראה, בעיר המחוז או משהו כזה, איפה שנמצא אותו שר. ובא ראובן, גם על זה, עם שמעון הלווה, עבר דירה למקום של השר, גם היה מקורב אל השר הזה. ובא ראובן לפני קהל מונצ'ון, ולפני בית דין שלהם, וקבל לפניהם על שמעון. כן, שמעון לבא ממני ולא פרה לי את הכסף. ויש לשמעון נכסים במונצ'ון, הוא עבר דירה כבר למקום אחר. ויש לו נכסים במונצ'ון. ושלחו לשמעון לעמוד עם ראובן לדין לפניהם, אז בית הדין שולח מכתב. ושמעון שיגיע למונצ'ון חזרה כדי להתדיין בפניהם עם ראובן שטבע אותו וסרב ואמר שלא ידון בפניהם אלא שיבוא ראובן בארץ השר במקום שהוא דר שם והוא ידין שם עמו. והוא אומר שראובן יבוא אליהם שידון פה ולא אני אלך אליהם. עכשיו הדין בהלכה זה שהלווה הולך למקום שהמלווה קובע. המלווה קובע איפה מדייתי, זה הכלל. אוקיי? אז לכן מבחינת הדין, שמעון הלווה היה צריך להגיע למקומות של ראובן, תומד למונצ'ון. אבל הוא בכוח אומר לא מוכן לבוא, שיבוא ראובן אליי למקום שלי. ועוד יפחידם, אומר הרשב"א, מכוח הצר אדוניו, אם יעשו דבר כנגדו, כדבר זה. אז הוא מפחיד אותם, אבל אם תפעלו נגדי, אני אפעיל את השר, אני מקורב לשר, אני אפעיל את השר, הוא יעשה לכם צרות. ושאלתם, כך אומר הרשב"א לשואלים, שאלתם מה יש לבית דין שבמונצ'ון לעשות. אם יש להם להימנע מזה מפני אימת השר, אם לא, יש שאלה אם הם צריכים להיכנע או לא צריכים להיכנע. עכשיו שהוא לא מתכוון, השמעון לא מתכוון להיים עליהם אם יפסחו נגדו. אני בכל אופן לא בטוח שזה ככה. אלא הכוונה אם יכריחו אותו לבוא לפניהם. הוא לא מוכן לבוא לפניהם. או שיקחו לו את נכסים אם הוא לא יבוא לפניהם, יש לו נכסים במון צ'ונו. זה אומר, אני מקורב לשר, השר יטפל בכם אם תעשו את זה. תשובה, אז זה עונה הרשב"א, שורת הדין, או שיש נכסים לשמעון במון צ'ון, צריכים בית דין להיזקק לראובן, ושולחים לשמעון לבוא לדון עם בעל דינו בפניהם, וכו'. ואם מפני שהפסידם נחמת השר, אין זה מציל את בית דין מלהיזקק לתובע. שאם הוא יפחידם לעשות עם האם שלא קדים, שם האם בידו כוח. הוא מפחידם בדברי הווי, גם עובד עליהם. מי אמר שהוא באמת מקורב לשר? ועוד, שאם כן, יראו כל אדם עושים כן. שאין לך אחד שלא יוכל להזיק. כל דבר אני יכול להיים עליך באיזשהו הזק. בלילה, בשקט, כל סוף כל מיני דברים. אני לא אלים וחזק וקרוב לשר. ואם כן, אין הגדולים, גדולים הכוונה לאנשים החשובים, בעלי הקשרים, נידונים לעולם, ואת לכם לא יוכל לדון אותם, תמיד הם יעילו. והתורה אמרה לו, תגור מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. אז על זה, זאת אומרת, הרשב"א, אתם לא יכולים להיכנע לו. אתם חייבים להתעקש שהוא יבוא לדון בפניכם. אבל ראשית, אני רוצה להגיד שאני נכנס לפרטים מה שהוא כותב כאן, קודם כל צריך לשים לב שהרשב"א לא תולה את זה בשאלה האם כבר יש לכם עמדה? אם אתם יודעים מי צודק או לא יודעים מי צודק. לפני שיש לכם עמדה, אם הוא מפחיד אתכם עם השר, מותר לכם להסתלק מדין את הגמרא. ראינו את זה בגמרא בסנהדרין. למה הרשב"א לא עושה, למה הרשב"א לא אומר להם, בפשוט פה הרי מדובר כשהם עוד לא יודעים מי צודק, הם עוד לא התחילו את הדיון. אנחנו מזמנים אותו לדון בפניהם. כל עוד הם לא יודעים והוא מאיים עליהם, הם יכולים להסתלק. א', מה הם שאלו, הם דיינים, הם לא יודעים את הדין הזה. מה הייתה ההתלבטות? ובאמת, כשהרשב"א עונה להם, למה הוא מתעלם מהחילוק הזה של הגמרא? די ברור שמי ששאל את זה כמובן היו הדיינים הממונים, זה מה שאומר לפני קהל מונצ'ון בבית הדין שלהם. מדובר בבית הדין הממונה. זה לא סתם דיינים מקריים. בבית הדין הממונה אין חלוקה כזאת. בדיוק כמו שראינו ברמב"ם, גם הרשב"א כנראה מסכים לזה. אחרת קשה מאוד להבין איך הפסק שלו כאן מתיישב עם הגמרא. גם הרשב"א מסכים לסברה הזאת שבית דין ממונה אין מה לדבר. ברור שבית דין ממונה לא יכול להיכנע גם אם אין לו עמדה. כל החלוקה בין אם יש לך עמדה ואין לך עמדה נאמרה על דיינים סתם, סתם, תגיד חכמים שאתה רוצה שהם ידונו לך. אם אתה עלי, הם יכולים להסתלק, אבל הבית דין הממונה, אלה שנושאים בתפקיד הציבורי, לא יכולים להסתלק בשום צורה. זאת נקודה ראשונה. גם הרשב"א הולך עם הרמב"ם, כך פוסקים להלכה כמעט כל הפוסקים שאני ראיתי. כנראה סברה פשוטה אצל כל הפוסקים שבבית דין ממונה החלוקה, ההבחנה הזאת של הגמרא בין אם אתה יודע לאן הדין נוטה. כשאתה לא יודע לאן הדין נוטה לא קיימת. בבית דין ממונה תמיד חייב להזדקק ותמיד חייב לדון. ההנמקות של הרשב"א הן מעניינות. למה? הניסוח שראינו גם בספרי, שהרמב"ם מביא אותו פה, אתם רואים, זה המקור. לא תגור מפני איש שמה תאמר מתיירא אני מפלוני שמה יהרוג את בני או שמה ידליק את קדישי או שמה יקצץ את נטיותיי. תלמוד לומר לא תגור מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא. וכן יושפט אומר הוא מביא את זה, מביא את זה מקור. אז פה רואים שאפילו איומי רצח, כמו שאמרתי ברמב"ם, זה פשוט המקור שהרמב"ם מביא. אז לכאורה הערתי כבר שזה דבר שטעון הסבר. יש לנו, אנחנו יודעים, שלוש עבירות חמורות שאפילו במחיר של פיקוח נפש אנחנו חייבים לעמוד ולא לעבור אותה. לא תגורו לי לא אחת מהן. למה הדיין צריך לשלם בנפשו או בנפש בנו בשביל להימנע מעבירת לא תגורו? אז באמת ברשב"א, שימו לב ללשון שקראנו קודם, שאם הוא יפחידם לעשות עם האם שלא קדים, שמא אין בידו כוח, הוא מפחדם בדברי הבית. מי אמר בכלל שהאיום הזה יש לו כיסוי? יכול להיות שהוא סתם עובד עליכם, אין? זה לא איום שיש לו באמת, יש לו את האפשרות לממש אותו. אז מהנימוק הזה נראה שאם האיום היה איום אמיתי, אז הם כן יכלו להסתלק. רק הוא אומר להם, תשמעו, זה רק ספק. אז מה? מה זה אומר, זה רק ספק? לכאורה, אין ספק מוציא מידי ודאי. יש לכם ודאי חובה לדון, יש לכם ספק, אולי אתם מכניסים את עצמכם לאיזושהי סכנה, אין ספק מוציא מידי ודאי. ודאי פיקוח נפש, אתם לא צריכים להיכנס. וזה לא אחד משלוש הדורות החמורות. אבל ספק פיקוח נפש, רק ספק, ואין ספק מוציא מידי ודאי. אחרי זה הוא מוסיף עוד נימוק, שאם אתם תיכנעו, אז כל אחד יכול לעשות את זה. האם זה נימוק נוסף, זה נימוק אלטרנטיבי? איך להבין את היחד בין שני הנימוקים? כי בנימוק הראשון יוצא שבאמת בפיקוח נפש ממש מותר לדיין להסתלק. זה בניגוד למה שאומר הספרי, כן, מתיירא אני מפלוני שמה יהרוג את בני. אסור לך להיכנע. אז פה כתוב לא ככה. לא כתוב שאם זו סכנה אמיתית, אז מותר לך, רק לך תדע. פה יכול להיות שאין סכנה אמיתית. ואז רצות לשיעוקים אתה בספרי שהחשש שמה אני מתיירא את בני, שמה יהרוג את בני, למה אתה חייב לא להיכנע? כי אולי הוא לא יהרוג את בנך. אבל אם באמת בסיטואציה שאתה השתכנעת שהוא כן יעשה את זה, אז אתה לא חייב לדעת.
הוא אומר זה עוד.
מה?
אבל הוא אומר זה עוד, כלומר הוא מחזר, הוא לוקח נימוק אחר שכבר לא עוסק בספק בוודאי, אלא שהוא משמעותי בכל מקרה.
נכון. כל זה אמרתי בנימוק הראשון של הרשב"א. זה מספיק עוד נימוק, השאלה מה הנימוק הזה עושה. הנימוק הזה בעצם אומר, חוץ מזה, דברו לכם שכל מה שאמרתי קודם לא הכרחי בכלל, כי בעצם גם כשיש סכנה וגם אם אין לכם אפשרות להתגונן מפניה, או אין לכם מספק בזה שהסכנה היא ממשית, עדיין אסור לכם להיכנע. כי אחרת לא יהיה דין בשום מקום, כל אחד יכול להאיים. לא בטוח שזה נכון. כי הוא אומר, אין לך אדם שלא יכול להזיק. בסדר, אבל אין לך אדם שלא ירצח. אל תיכנעו לאיומי סרק, או אל תיכנעו לאיומים חלשים. השאלה אם הרשב"א מוכן לעמוד מאחורי איום ברצח. לא ברור לי. אפילו אם הנימוק השני לא ממשיך את הראשון אלא חולק עליו, לא יודע עד איפה הוא הולך. כי אין לך אדם שלא יכול להזיק, זה לא, ברור שלא כל אדם מעיין ברצח. נכון? אין לך אדם שלא יכול לעשות לך איזושהי צרה כזו או אחרת. אוקיי, מקום של רצח, לך תדע, יכול להיות ששמה בכל זאת, יש גבול.
אבל התורה לא חילקה בין תגור, ברגע שאומרת לא תגור, היא לא חילקה בין זה לבין זה, לכן כאילו אמר איזה כלל איזשהו...
אמרה לא תגור, זה רק הספרי מדייק עד כמה. הספרי אומר שלא תאמר, מתיירא אני מפלו משם יהרוג את בני. זה לא כתוב בתורה. או שלא תגור מפני, זה רק ברמת איומים כזאת, היא לא בגבול הסביר. אבל לא במקום שבו זה בטוח, ולא במקום שזה איום על הנפש שהוא בטוח. שאז אולי לא. ורמז לדבר או תימוכין לדבר, מזה שאנחנו רגילים שבשלוש עבירות יש רק שלוש עבירות חמורות שלהן נאמר ירד ועל יעבור. אחרת אם אתה היית צודק ולומדים את זה מהתורה, אתה צריך תמיד למנות ארבע עבירות חמורות ולא שלוש. גם את לא תגורו מפני איש, גם שם יש ירד ועל יעבור. אוקיי? אז זה הדיוק ברשב"א. וזה באמת נועל את השאלה, עד איפה הולכים עם האיומים האלה? עד איזה רמת, עד איזה רמת איומים אסור להיכנע? יש ברדב"ז, על הרמב"ם הזה, שפתח את הדין, הוא מסביר שזה בדיוק ההבדל בין דיין ממונה ודיין לא ממונה. דיין ממונה פשוט זוכה להגנה של הציבור, אז הוא לא צריך לפחד מאיומים, כי המשטרה תגן עליו, הציבור יגן עליו, זאת אומרת, יש לו איזשהו מעמד, הכל נעשה להם כל, זה לא איזה משהו פרטי שעושה בבית שלך, לכן האיומים הם לא משמעותיים כלפי דיין ממונה. ככה הוא מסביר את ההבדל בין דיין ממונה ודיין לא ממונה, שזה מאוד מעניין, כי אנחנו הבנו קודם את ההסבר אחרת. דיין ממונה זה התפקיד שלו, לא בגלל שהוא פחות מסוכן לגביו. זה התפקיד שלו, איך אתה יכול להסתלק מהתפקיד שלך, שזה מינו אותך. אז הרדב"ז אומר לא. כיוון שהרדב"ז מבין שמדובר אפילו על איומי מוות, ואיומי מוות כנראה לא סביר בעיניו, שאפילו דיין ממונה אנחנו נחייב לדון, אז הוא אומר לא, דיין ממונה אנחנו נחייבים לדון אפילו באיומי מוות, בגלל שדיין ממונה האיום הזה הוא לא רציני. הציבור יגן עליו. אוקיי? משמע אבל כמובן במקום שבו הציבור לא מספיק חזק, או שאין שיתוף פעולה של המשטרה, של המלך, או כן וכו', בכל מקום שבו נמצאים, אז יכול להיות שבהחלט כן מותר להסתלק. הרדב"ז בעצם תולה את זה באיזשהן נסיבות מאוד מסוימות, ושוב פעם הוא קצת מרוקן את המשמעות של הלא תגור מתוכן. הוא בעצם אומר, במקום שהשיעור אמיתי אתה כן מסתלק, אז דע לך, שאם אתה דיין ממונה זה לא רציני, יגנו עליך. אין פה חשש, או לא חשש משמעותי לפחות, ולכן אתה לא אמור להסתלק. טוב, אם זה ככה אז כבר קשה להבין, אז גם צריך את הפסוק לא תגור מצוי, יש ברור. אם אין עליך איום ויש מצווה לדון בצלת לשפוט עמיתך, ובשביל זה משלמים לך שתדון, אז מה, למה צריך פסוק בכלל? מה מלמד הפסוק? טוב, שוב פעם אפשר לעשות פה איזשהו, להעביר איזשהו קו, הוא אומר, יש איזשהו חשש בכל זאת. אבל חשב קטן, כל עוד אתה בכל זאת מוגן על ידי הציבור, אסור לך להתחשב פה. ובשביל זה שאתה פסוק, אולי זה יכול להיות שאפילו בספק בחשב קטן היה מותר לך, היה מותר לך להסתלק. הנקודה המעניינת היא שכל מי שלפחות, כמעט כל מי שאני ראיתי בין הפוסקים, באמת מוצא כל מיני הסברים כאלה למה האיום הוא לא רציני, לפחות בנפשות. איום בנפשות, כי אם האיום הוא רציני, אז אתה יכול להסתלק. זאת אומרת, אפילו בתור דיין ממונה, אתה יכול להסתלק. יש כמה חריגים. התומים למשל אומר, אפילו בוודאי סכנת נפשות, אין יותר להסתלק מהדין. אפילו אם הוא יודע למה הדין עושה, ובדיין ממונה כמובן, אז אין רשות להסתלק מהדין, אפילו בוודאי סכנת נפשות. הוא הכי חיצוני שמצאתי. אגב, אם אני אזכיר לכם קודם את מה שראינו ברש"י, ראינו ברש"י, אתם זוכרים, הבאתי את ההמדל של רש"י, מה זה האיום הזה של הבעל דין? האיום הזה של הבעל דין שהוא רודף אחר הדיין להפך את הדין. אז אין סכנה לדיין, הוא רק יאלץ אותו להפך את הדין, הוא לא מתנקם בו ויעשה לו משהו בעקבות הפסק דין שלו, הוא ינסה לאיים עליו כדי שיהפוך את הדין. ברמב״ם מדובר על נקמה. עכשיו, זה אולי הבדל, כי באמת רש"י מסביר שזה רק איום כדי שהוא יהפוך את הדין, משמע שבמקום שבו הוא מאיים עליך בנקמה, שיהרוג אותך, אז הוא מותר לך להסתלק. כי בדיוק זאת מאותה סיבה שדיברתי עליה עכשיו, כי זה לא נדחה בפני פיקוח נפש. כי זה עשרה, כי זה נדחה בפני פיקוח נפש. אבל ברמב"ם משתמע לא כך, אפילו כשהאיום הוא נקמה, שאם אתה פסקת נגדי אז אני אהרוג את בנך, אפילו אחי, אסור לך להסתלק מנזין. אז באמת, כמו שאמרתי, בתומים וגם בבח נראה שזה רק בספק סכנה. בתומים נראה שזה בוודאי סכנה. אז צריך להבין שאפילו הניסוח של התומים, אפילו הניסוח של התומים הוא באמת בעייתי. למה? כי הניסוח של הבח. הבח אומר לספק סכנה. אם אתם זוכרים את הסוגיה במסכת יומא, הסוגיה מדברת שם על פיקוח נפש דוחה שבת. מה? מניין לפיקוח נפש שהוא דוחה שבת? היא מביאה כל מיני מקורות. היא דוחה את כל המקורות אחד אחרי השני ונשארת בסוף אם זה חי בהם ולא שימות בהם. איך היא דוחה את המקורות? את רובם היא דוחה בנימוק הזה. שהמקור הזה מלמד שוודאי פיקוח נפש דוחה שבת. בספק פיקוח נפש אי אפשר ללמוד משם. טוב, אולי ספק פיקוח נפש באמת לא דוחה שבת. אולי באמת רק ודאי פיקוח נפש דוחה שבת. מאיפה הגמרא מניחה שאם ודאי פיקוח נפש דוחה שבת אז גם ספק. ואם יש מקור שמלמד אותי רק על ודאי, אז כנראה שהוא לא מקור מספיק. לא לחפש מקור אחר. הגמרא מניחה כי הדבר מובן מאליו, שכל דבר שנדחה בפני פיקוח נפש, יתאחר גם בפני ספק פיקוח נפש. אין הבדל בין ודאי פיקוח נפש לספק פיקוח נפש. אם כך, אני שואל את אותה שאלה גם כאן. לפי התאומים בכלל קשה פה, איך יכול להיות שדיין צריך להם למסור את נפשו כדי לדון, זאת לא אחת משלוש הדעות החמורות. אבל אני אומר, גם לפי הבח, שאומר שזה רק בספק פיקוח נפש, ולא בוודאי פיקוח נפש, עדיין קיימת אותה שאלה. כי גם בספק פיקוח נפש, דוחה את כל העבירות למעט השלוש החמורות. אין הבדל בין ספק לבין ודאי. אז גם לפי הבח עדיין טעון הסבר, למה פה יש משהו חריג, ויותר מזה, למה פה... אם הוא כבר חריג, אז מה יותר בין ספק לוודאי? אז תגיד שגם בוודאי פיקוח נפש יותר למסור את עצמו וגם בספק. למה אתה רוצה רק בספק? ממה נפשך? לא ברור, לא ברורה דעת הבא. אז אני רוצה להציע את ההסבר הבא. וזה כאן אני עוזב כבר את המקורות ההלכתיים ועושה לבית את המשמעות של הדברים. יש כמה מקורות הלכתיים שבהם רואים כשאנחנו מסתכלים על בן אדם יהודי, אנחנו רואים אותו כאילו הוא חובש שני כובעים, כובע פרטי וכובע קולקטיבי. אתם דוגמה למשל הרמב״ם בהלכות תשובה, הרמב״ם אומר שבכל השנה דנים ראש השנה כל אדם, כן, צדיק, בינוני, רשע וכן הלאה, אחרי זה דנים את העיר, אחרי זה דנים את המדינה, ואחרי זה דנים את כל העולם. שואלים כמה נושאי כלים על הרמב״ם, אחרי שדנו כל בן אדם ובן אדם, מה יש לדון בעיר? דינם של כל בני האדם כבר נחרץ. אז מה, יש, מה נשאר לדון עכשיו על גורלה של העיר, של המדינה, של העולם? יש לך כל סכום הגורלות של האנשים הפרטיים. איך יכול להיות שמתנהלים כמה דיונים בלתי תלויים, ברמת האדם הפרטי, ברמת העיר, ברמת המדינה, ברמת העולם כולו? אז ההסבר הפשוט לזה הוא, שאדם נידון בשני כובעיו, הוא נידון כאדם פרטי. איך כאדם פרטי הוא עובד מול הקדוש ברוך הוא? חוץ מזה, גם נידונה העיר, איך היא עומדת מול הקדוש ברוך הוא? עכשיו, מה זה העיר? העיר זה אוסף האנשים שמרכיבים אותה. כמובן, האנשים של העיר נידונים, איך הם מתפקדים כעיר, או כמדינה, או כאנושות בכלל, כן, העולם, העולם כולו. מה, לפעמים יכול להיות מצב שאדם יימצא חייב בדינו כאדם פרטי, אבל זכאי בדינו כחלק מהציבור. הציבור מתנהל מצוין. וגם את חובותיך לציבור אתה עושה, בגלל שהחוק בנוי נכון, המערכת השלטונית אוכפת את זה, לא חשוב. אבל תכלס אתה מתפקד וכל הציבור מתפקד בסדר. אז במישור הציבורי אתה יוצא זכאי בדין, יוצא צדיק. במישור הפרטי אתה יוצא חייב. יכול להיות מצב שיש הרבה מאוד אנשים שמתנהגים לא בסדר במישור הפרטי, אבל עדיין הקולקטיב מתנהג נכון. יכול להיות גם מצב הפוך. יכול להיות מצב שהקולקטיב מתנהג לא נכון, אבל כל האדם במישור האישי הוא בן אדם טוב. וכשדנים אותו אישי, הוא יוצא צדיק. לכן צריך לדון את הבן אדם, צריך לדון אותו במעגל של העיר, במעגל של המדינה, במעגל של העולם כולו. את כל מעגל ומעגל זה דין בפני עצמו. שאם אתה ממלא את חובתך כאיבר בקולקטיב העירוני, בקולקטיב של המדינה ובקולקטיב הכלל האנושי. חוץ מזה איך אתה מתפקד כאדם פרטי. זאת אומרת שרואים את הבן אדם, בניגוד נגיד לתפיסה האינדיבידואליסטית, שרואה את הבן אדם כמשהו עצמאי לחלוטין, ואת הקולקטיבים כמשהו שנועד לשרת אותו. אם תרצו במישור המטאפיזי, כאיזושהי פיקציה. אנחנו מגדירים פיקטיבית חברה. ובעצם מה שיש באמת זה אוסף של אנשים. חברה זה לא ישות קיימת. זאת הגדרה משפטית, כמו תאגיד או משהו כזה. זאת אומרת שהיא הגדרה משפטית פיקטיבית. לעומת זאת יש תפיסה פשיסטית, שרואה את הקולקטיב כמה שקיים באמת, או כמה שהוא עיקרי, והפרטים הם רק איברים בתוך הקולקטיב. שתי תפיסות מנוגדות שיש להם ביטויים מטאפיזיים, יש כאלה שרואים גם ברמה מטאפיזית. רק את הקולקטיב כמשהו שבאמת קיים, והפרטים הם רק איברים בקולקטיב. של חז"ל אפשר לראות את שרו של עשיו, כן, את השרו של עם כלשהו, זה שהוא ביטוי לקיומו של הקולקטיב כישות עצמאית, אוקיי? ויש תפיסה אינדיבידואליסטית שאומרת מה שקיים באמת בבני אדם, במישור המטאפיזי. חברה אין לה מעמד, היא לא ישות קיימת. היא הגדרה משפטית, מוסרית, חברתית, תרבותית, אבל היא לא ישות. אוקיי? אז יש לנו גם ביטויים כמובן בתפיסות לא מטאפיזיות, איך אנחנו מתייחסים, מה העיקר ומה תפל? האם העיקר זה לשרת את החברה או לא איך? החברה צריכה לשרת את האדם הפרטי. נדמה לי שבהקשר ההלכתי אפשר לראות בכמה וכמה מקומות שהתפיסה היא תפיסה דו ראשית, דו קוסמית אם תרצו. זאת אומרת, זו תפיסה שלכל מאדם יש שני כובעים, הוא גם איבר בקולקטיב והוא גם אדם פרטי. והוא נידון על כל אחד מהאספקטים האלה בפני עצמו. עכשיו מה שאני רוצה לטעון זה שזה בעצם מה שעומד בסיס הדין הזה שלא תגורו מפני איש. אני אביא אולי כדוגמה, אני אביא מה, אני אביא, מכירים בטח את הסיפור במיתלה שם, כן, עם רפול, שהם אחרי שהם צנחו במיתלה, אז זה היה מערב של מצרים שם, ולא הצליחו לאתר, להקן אותם בצורה מספיק טובה, אז רפול ביקש להתנדב, כן, יהודה קן דרור התנדב שם.
יהודה קן דרור.
כן, הוא נסע בג'יפ כדי שיראו עליו המצרים, ודרך זה יחשפו את מיקומם. אוקיי? שזאת משימת התאבדות. עכשיו הוא באמת נפטר אחרי חודשיים שלושה, הוא נפטר מאוד קשה, זה פלא שהוא לא מת שם, אבל אחרי חודשיים שלושה הוא מת. והמשימה הזו לא הוטלה בתור פקודה, הוא ביקש מתנדב. ובאמת באתיקה הצהרנית מקובל שלמשימות של התנדבות אי אפשר להטיל אותן בפקודה. משימות שהן מוות בטוח. אי אפשר להטיל אותן בפקודה. מה שאתה יכול זה לבקש מתנדב. גם במקום שצריך, שם החבר'ה האלה היה סכנה מוחשית לקיומם של כולם. זה סכנה ממשית. עדיין, אם אתה שולח מישהו למות, זה רק בהתנדבות. רק אם הוא מוכן. אתה לא יכול לפקוד עליו לעשות את זה. מה זה שונה מיציאה למלחמה? יציאה למלחמה היא סכנת נפשות לכל חייל, ושם ברור שיש אפשרות לפקוד על חייל, להילחם, כי אני סכן את מפשו. אז זה לא בין ספק לוודאי. במלחמה יש ספק, אתה נכנס בסכנת נפשות, אולי תמות, אולי לא. על ספק אפשר לפקוד עליך. משימה שהיא בוודאות פיקוח נפש, אי אפשר לפקוד עליך, זה רב בהתנדבות. למה? מה ההבדל? נדמה לי שמה שעומד מאחורי זה, זאת אותה תפיסה דורשית שתיארתי קודם. החובה שלי לסכן את חיי בשביל הציבור, או הזכות של הציבור, לדרוש ממני לסכן את חיי עבורו, גם אני חלק ממנו כמובן, נובעת מראייה שלי כאיבר בקולקטיב הציבורי. איבר בקולקטיב הציבורי. וכאיבר בקולקטיב הציבורי, כי הם זוכרים את התפיסה הפשיסטית, אז האיבר בעצם זה תנועה שהקומוניסטים קוראים לזה צד השני של המטבע, כן? אבל זה, הם מתחברים בסוף. זה שמן על גלגלי המהפכה. ואת האדם הפרטי שמת, זה לא מעניין. העיקר שהמהפכה ממשיכה. זאת אומרת, האדם הפרטי הוא משלף את הקולקטיב. ובמובן הזה, זה בעצם הבסיס לתביעה של הקולקטיב מהאדם הפרטי לסכן את נפשו למען הקולקטיב. כמובן, צריך לזכור שהוא מסכן את נפשו גם בשביל עצמו, כי גם הוא חלק מהקולקטיב. אז אם אף אחד לא ילך להילחם, כולנו נמות. אז יש פה גם על שם שיקולים של נקל בהכרח או של רווח ויפס. אבל זה הבסיס לאפשרות לצוות על באדם לסכן את נפשו. אבל אי אפשר לצוות עליו להקריב את נפשו, כי זה ודאי. למה לא? כיוון שיש לו גם כובע אינדיבידואלי. הוא לא לגמרי רק איבר של הקולקטיב וטולומידי. אי אפשר, אנחנו לא מוכנים לקבל תפיסה פשיסטית כזאת, שאומרת שהאדם הפרטי לא קיים, הוא רק איבר בקולקטיב, הוא לא משועבד לצרכיו של הקולקטיב. בתפיסה הזאת ברור שאפשר לשלוח את הבן אדם גם למשימת התנדבות. כן, כמו כן של נמלים, איזושהי תפיסה שכל האוסף הזה בעצם מתפקד כאורגניזם אחד, אוקיי? ולכן זה לא משנה עם כמה מתים, זה כמו שאני מוריד יד כדי להסיר את הגוף, או מקריב איבר כדי להסיר את הגוף. בתפיסה ההלכתית, זאת הטענה שלי, בתפיסה ההלכתית זה רק חצי מהתמונה, פן אחד של התמונה. פן אחד אתה איבר בקולקטיב, אבל יש פן שני שמבחינתו אתה אדם אינדיבידואלי שיש לו מעמד עצמאי, ואי אפשר לכפוף אותך לגמרי לצרכיו של הקולקטיב. ולכן אי אפשר לדרוש ממך למות בוודאות בשביל הקולקטיב. מה שאפשר זה לדרוש ממך להסתכן, כיוון שסוף סוף גם אתה חלק מהקולקטיב, וכל אחד תורם את תרומתו ומסתכן בתורו, כן, כדי שאנחנו כולנו נוכל להמשיך ולחיות. ולכן בעצם אני חושב שזה מה שעומד מאחורי התפיסה של הבח. כיוון שמה בעצם אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים כאן על דיין. דיין הוא חייל. כיוון שאם הדיין לא יתעקש ולא יפסוק את הדין ולא יכריע, לא תהיה מערכת משפטית אפקטיבית, החברה תתפורר מיד. חברה לא יכולה להתקיים במערכת משפטית אפקטיבית. רק תראו מה קורה בחברה החרדית, ששם מקובל שאסור לפנות לערכאות. אסור לפנות לבתי דין, לא רק שם, אבל שם מתעקשים על זה יותר. שאסור לפנות לערכאות לבתי משפט, כן, של המדינה. התפקוד המשפטי של החברה החרדית הוא במצב קטסטרופלי. קטסטרופלי. יש שאין שם מערכת משפטית אפקטיבית. אין להם את הסמכות לכפות כמובן, יש סנקציות חברתיות וכל הלאה, אין סמכות לכפות. מערכת משפטית לא יכולה לעבוד בלי שיש בצדה סמכות אפקטיבית. ובלי שאנחנו יודעים שהיא יכולה, יש לה את הכוח, היא יכולה לאנוש, היא לא תוותר, מערכת משפטית שהיא לא אפקטיבית, זו התעוררות של החברה. ולכן דורשים מהדיין אפילו להיכנס לפיקוח נפש של בנו שלו בשביל לפסוק את הדין. אבל, אומר הבך, רק לספק פיקוח נפש. לא לוודאי. למה? שאלתי הרי בכל מקום, אם ודאי פיקוח נפש דוחה את ההלכה, זה הספק פיקוח נפש דוחה את ההלכה, כמו בחילול שבת. אבל לא. פה יש הבדל. למה? כי פה הנקודה היא לא דחיית ההלכה. הנקודה היא, זה בכלל לא שאיסור לא תגור הוא דוחה פיקוח נפש. אלא איסור לא תגור הוא מוודא שלא יהיה פיקוח נפש. כשהחברה מתפוררת, א' זה יכול להביא לפיקוח נפש, כי חברה בלי מצב משפטי אפקטיבי, בלי מערכת משפטית אפקטיבית, יש גם סכנת נפשות, מתחיל השתוללות, ופה יהיו אלימויות, ויכול להידרדר גם לסכנת נפשות, זה לא כל כך רחוק לדמיין את זה, אבל אני חושב שמעבר לזה, רואים בהלכה עוד משהו. עצם ההתפוררות של המרקם החברתי, של הפסקות של החברה האנושית, הוא בעצמו לחשב פיקוח נפש. לא בגלל שבסוף מישהו ימות, לא אף אחד לא ימות. הוא בעצמו לחשב פיקוח נפש. ולכן הדיין, אם הוא לא דן, הוא בעצמו גורם למצב של פיקוח נפש. ולכן הוא נדרש להיכנס לספק פיקוח נפש. אבל לא לוודאי. כי הפיקוח נפש של הציבור לא עדיף על הפיקוח נפש שלו. אבל אם הוא נדרש רק לספק פיקוח נפש, ובזה הוא מונע פיקוח נפש של הציבור, שגם הוא עצמו חלק ממנו, זה ממש אותו דבר כמו באתיקה התהלית שזה עוד פיקוח. לכן הוא נדרש להיכנס לספק פיקוח נפש, אבל לא לוודאי. אצל התומים, לא כולם מסכימים שזה ודאי פיקוח נפש, אבל אם כן, יכול להיות שאומר שבגלל זה פיקוח נפש ציבורי, אז אולי אפילו ודאי פיקוח נפש נדרש ממנו, אני לא יודע. לא בטוח שהתומים עוד אחד שם. אבל לפחות בדעת הבך נדמה לי שזה ההסבר המתבקש, ויותר מזה. מכאן גם ברור למה זה לא נמנע בתור עוד אחת משלוש העבירות החמורות. כי זו באמת אחת משלוש העבירות החמורות. אין פה חובה עליי למסור את נפשי. כי אם הייתה חובה עליי למסור את נפשי וזה היה אחת משלוש העבירות החמורות, אז גם בוודאי פיקוח נפש הייתי צריך לדון. לא, אבל אין פיקוח נפש לא צריך לדון. כי פה זה לא נגזר מדיני שלוש עבירות החמורות שדוחות את פיקוח נפש. זה נגזר מזה שאם לא תעשה את זה, אז יהיה פיקוח נפש. זה לא בגלל חומרת העבירה. אלא יש התוצאה היא פיקוח נפש השני הצדדים. לכן זה דוחה. לא, זה לא אחת משלוש העבירות שבגלל חומרתם הן דוחות את פיקוח נפש. אלא זה פשוט דוחה את פיקוח נפש, בגלל שאם לא תעשה את זה, אז יהיה פיקוח נפש לכלל הסיבור. אז לא צריך למנות את זה ברשימת שלוש העבירות החמורות. ולכן גם יש הבדל בין ספק לבין ודאי. יש לעניין הזה לא מעט השלכות הלכתיות רחבות, הרבה יותר רחבות מאשר המקרה המסוים הזה של הדיין. למשל, עובדה היא, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, עובדה היא שבמשטרה מעטים מאוד השוטרים הדתיים ששומרים שבת. מעטים מאוד. יש, ומעט. אגב, עכשיו יש כבר יותר, יש כאלה פרויקטים שמרצים להכניס אנשים דתיים למשטרה, אבל זה בגלל שהתחושה הייתה שאין. למה אין? כי המשטרה מחללת שבת גם על מצבים שלא פיקוח נפש. זה המשטרה נוסעת, גם משטרת התנועה, המשטרה נוסעת גם כשמזיקים אותה ליש רעש בלילה, בבית כלשהו, מזיקים את המשטרה ביום שישי בלילה, המשטרה תבוא. זה לא פיקוח נפש, אף אחד לא ימות שם. אז לכן אנשים דתיים מרחיקים את עצמם מחילול שבת כזה בשביל פיקוח נפש. אגב, גם בבית חולים מחללים שבת על דברים שלא פיקוח נפש. כל הזמן, על כל צעד ושעל. ושם משום אנשים דתיים לא נרתעים, ניסעו לסדרותרה או לא יודע בדיוק, אפשר לפלפל גם בעניין ההוא. ודעתי גם העניין ההוא יוספר כמו שאני מסביר כך. הטענה שלי זה שלמשטרה מותר לחלל שבת גם על דברים שלא פיקוח נפש. אדם דתי לא צריך להיעזר לשרת במשטרה, גם אם מזעיקים אותו על רעש בליל שבת. למה? כיוון שאם ברור שבמדינת ישראל, נגיד שמדינת ישראל כולה תתנהל על אדני ההלכה, לא יהיו לנו הגויים של שבת, כן החילונים שיעשו את העבודה בתור שוטרים, שוטרים יצטרכו להיות דתיים. מה יקרה שם? ביום שישי בלילה כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל עוד הוא לא רוצח. נכון? אפשר לגנוב, אפשר להרעיש, אפשר לעשות מה שרוצים, העולם יהיה הפקר. אתם יודעים מה יקרה בעקבות זה? תוך זמן קצר לא יהיה יישוב יהודי בארץ. לא תהיה חברה יהודית בכלל בשום מקום. רק במקום שיש שוטרים גויים שידאגו לסדר. זאת אומרת, החברה תתפרק. מה זה אומר? זה אומר שזה פיקוח נפש. לא פיקוח נפש כי מישהו ימות, אף אחד לא ימות. זה פיקוח נפש כי כשחברה מתפוררת, זה בעצמו נשא פיקוח נפש. למה? כי הקולקטיב, אם אני רואה אותו כיש, קיים, עצמאי, אז כשהקולקטיב מתפרק, מתבורר, מפסיק להיות קיים, כולם אנשים עדיין נושמים, הכל בסדר, בריאותם סבירה. אבל הקולקטיב מת, הגוף הקולקטיבי מת. ואם אני רואה את הקולקטיב כישות קיימת כמו האדם הפרטי, אז גם מותו של הקולקטיב נחשב פיקוח נפש. זה מה שאמרתי, לא תגורו מפני איש, נכון? שהדיין יכול לדון בדיני ממונו, למרות שמאיימים עליו ברצח. לא יכול, צריך. לדון בדיני ממונו למרות שמאיימים עליו ברצח. למה? כי אם לא יהיה דיני ממונות אפקטיביים, החברה מתפוררת. הכל לא ימות, והחברה מתפוררת. וכשחברה מתפוררת זה פיקוח נפש. לכן הדיין צריך להיכנס לפיקוח נפש כדי לדון. באותו דבר השוטר מותר לו לחלל שבת כדי להיענות לקריאה על רעש. ולכן אדם דתי יכול לשרת במשטר הזה היתרים מאוד מרחיקי לכת. אני לא יודע כמה פוסקים יסכימו להגיד לכם את הדבר הזה, אבל לדעתי זה נכון, וזה נלמד מפה. לא תגורו בפני איש. ולדעתי יש דוגמה מאוד מפורסמת של ישעיהו ליבוביץ', שהוא אמר שבמדינה, אף אחד בהלכה לא דן בשאלה איך משרד החוץ יעבוד בשבת. משרד החוץ במדינה מודרנית לא יכול להיות משותק לחלוטין בשבת. לא בגלל פיקוח נפש. יש יחסים בינלאומיים, מדינות אחרות, אי אפשר לתפקד. צריך להיות איזשהו טלפון במדינה, שאם מישהו בעולם מחפש אותנו, שיהיה לו אל מי להתקשר. לא ייתכן שכל העסק הזה סגור יום בשבוע. אני לא בקיא בשירות החוץ, זה לא החום שלי, אבל אני מניח שהוא צדק. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שבהם אתה חייב שיהיה איזשהו מענה למדינות אחרות, למקומות בעולם, גם אם זה לא פיקוח נפש. מדינה לא יכולה להיות סגורה לגמרי יום בשבוע. מה הבסיס להתיר דבר כזה? אם הוא משלא אומר. הוא רק אומר, לא יכול להיות, ההלכה לא עוסקת בזה, כי ההלכה לא מטפלת למצב של מדינה מודרנית. ובסף שהיא כן צריכה לבטל למצב של מדינה מודרנית, על בסיס מה אפשר לבנות היתר לדבר כזה? אני חושב שבין היתר על הבסיס שאמרתי עכשיו. זה שאמרתי עכשיו, פירוש הדבר שחברה מתפקדת או מדינה מתפקדת זה כמו פיקוח נפש. אז אם מדינה לא מתפקדת או חברה לא מתפקדת, זה אומר שהיא תתפורר. זה אומר שאי אפשר יהיה לעשות שם דברים. אם אי אפשר לעשות שם דברים, זה לא יתקיים. אם זה לא יתקיים, זה נחשב פיקוח נפש. ולכן זה מספיק חילול שבת במישור הציבורי. אני חושב שזה מה שעומד בבסיס הדין הזה, שלא תגורו מפני איש. ולכן אני חושב שלא צריך להגיע לכל המכות שהבאתי בשם האחרונים, למה הדיין הממונה צריך לדון, אפילו אם הוא לא יודע לאן הדין נופל, ואין לו רשות להסתלק. אז הרבה זאת אומרת כי יגנו עליו, גם אם לא יגנו עליו. לפחות בספק, אני לא מדבר על ודאי. לפחות בספק, גם אם לא יגנו עליו, הוא צריך להסתכן ולדון את הדין. ומי שלא מוכן לקחת את הסיכון הזה, שלא ירגיש מועמדות להיות שופט. הוא חייב לקחת את הסיכון הזה, אין ברירה. הוא חייב, כמו שחייב לוקח סיכון. ולכן כל הפירושים האלה שהוא מוגן, או שזה, או שזה לא פיקוח נפש של האיום על ממונות, יש כל מיני דיונים באחרונים על עניין הזה, אני חושב שזה לא נכון. לא נכון, מדובר לפחות על ספק, אם לא על ודאי פיקוח נפש, והדיין חייב לעמוד כצוק. הוא חייב לצלוח את הדין ולא לפחד משום דבר. הוא משחרר את הפיקוח נפש של הציבור. מוצא את אחד לרבות. לא בדיני נפשות. מי שבמדינה שבה דיני נפשות, דיני ממונות, לא מתנהלים כמו שצריך, אף אחד לא יגור שם. אף אחד לא יישאר לגור שם. כל אחד יכול לגזול אותי, לנזות ממני ולא להחזיר, ואין לי איך, לקבל את הכסף שלי בחזרה. מה, אני משוגע, אני לא יישאר לגור שם. המדינה תתפרק, החברה תתפרק, זה פיקוח נפש. לא בגלל שמישהו ימות בסוף, עוד פעם, אלא בגלל שעצם ההתפוררות של החברה היא פיקוח נפש. יש אגב, יש איזה ביטויים נוספים בהלכה, איזה ביטויים נוספים בהלכה, ההלכה למשל מדברת על, בדיני צדקה, ההלכה מדברת על מצב של, של נגיד צדקה שנשארה, נאספו צדקה לצורך מסוים, ועכשיו אנחנו דנים מה לעשות איתה. בסדר? למשל, בשולחן ערוך, באור החיים קוטלון ג' אז הוא מדבר על השאלה, כספים נגבו למען מטרה מסוימת, זה נותר עודף, אחרי הביצוע. מה עושים? אז זה מעשים שגם החוק מתייחס אליהם, שעשו כסף לחולה כלשהו, השתלה יקרה או משהו כזה, החולה נפטר. נשאר כסף, מה עושים עם זה? פעמים דרך להחזיר לתורמים, זה כבר היה מזמן, או שלא יודעים מי התורמים, אבל זה מכל מיני סיבות. אפשר להביא לזה למטרה דומה, לפי החוק בישראל, ככה על פחות על כמה שאני יודע, אני לא משפטן, אבל ככה שמעתי פה. אפשר להעביר את זה למטרה דומה. מבחינת ההלכה, כתוב בשולחן ערוך, מעבירים את זה לצורכי ציבור. מה זה צורכי ציבור? צורכי ציבור אין פירושו דווקא מלמדי תורה או רבנים או כלי קודש, או בניית בית כנסת. צורכי ציבור זה גם תיקון הדרכים. תיקון הדרכים והצרכים הפרוזאיים שהציבור יוכל לתפקד. רואים את זה בהרבה מקומות בהלכה, שצורכי הציבור נחשבים כיעד לגיטימי לצדקה. למה? בסדר, זוכר אתה, הכביש לא יהיה כמו שצריך, מה לעשות? אני לא מדבר ברמה שיש סכנת נפשות. מי סכנת נפשות? סתם, לא מעט לנסוע עליו. אוקיי? או מגרש כדורסל לציבור. בסדר? צורך ציבור. זה ייעוד לגיטימי לצדקה. הרבה פסקים אומרים אפילו מכספי המעשר, שרתם לצורכי ציבור. למה? איך זה רק לצדקה, לעני שנזקק. ושגם פה, אם אתה תורם לתפקוד של הציבור, זה בעצם נחשב צורך מצווה. ואם הציבור לא יצליח לתפקד, זה ממש נחשב כמו פיקוח נפש. הציבור מתפורר. ולציבור יש איזשהו מעמד שעולה בדרגה אחת על בני אדם פרטי. צרכים פרוזאי, צורכי חולין של הציבור, נחשבים צורכי מצווה. התפוררות של הציבור נשאר את פיקוח נפש מבחינה יחסית. אפשר להביא לזה עוד הרבה מאוד מקומות, מפקחים על צורכי רבים בשבת ועוד כל מיני מקומות. יש למשל עיר שסמוכה לספר, אז יוצאים עליה גם בשבת. המגן אברהם מביא שעכשיו יוצאים עליהם גם אם זה בענייני ממות
קשו גבבה,
גם אם מהימים בדיוק, גם ענייני קשו גבבה, גם ענייני רמון יוצאים עליהם בשבת, מחללים שבת, למה? אז יש כאלה שרוצים להסביר שבסוף זה יגיע לפיקוח נפש. אני לא חושב שזה בגלל זה. זה בגלל שאתה לא יכול להותיר את האדם לא מוגן בממון. לא מוגן בשבת. בשבת כל אחד יכול לגנוב ממנו מה שהוא רוצה. כי אף אחד לא יחלל שבת כדי להציל אותו. כל אחד הדין יכול לעשות מה שהוא רוצה בשבת. אין דבר כזה. כי אתה מפרק את, החברה שלך, אתה לא יכול לגנוב כך. במצב שזה סכנה למרקם, לתפקוד החברתי, זה פיקוח נפש. ועל זה מחללים שבת. זה נראה כל האחרונים שדנים שם, מגן אברהם, מתחפשים תירוצים, מקשים עליו. בעיניי זה אותו דבר. בהרבה מקומות אפשר להראות שהיסוד הזה הוא יסוד קיים. רק לסיום, אני רק רוצה להבחין בין היסוד הזה לבין משהו שלכאורה דומה לו, אבל לא בטוח שהוא אותו דבר. הגמרא אומרת שכחלק של מתכת ברשות הרבים, אפשר לחבות אותה בשבת. יש מחלוקות בין הראשונים, רוב הראשונים אומרים אל תיצורי דרבנן, זה לא מדובר על פיקוח נפש ישיר. יש כחלת ברשות הרבים, יש איזשהו סכנה לפיקוח נפש, אבל אין פה משהו ישיר. אז איסור דרבנן מותר לעשות אגב, לא איסור דאורייתא. אבל שיטת הגאונים שגם איסור דאורייתא. טוב, השאלה היא למה? אז אפשר להגיד פיקוח נפש, אבל יכול להיות שזה הרבה מעבר, יש פה איזשהו חשש רחוק לפיקוח נפש. אבל בעצם זה אומר שהדרך הציבורית לא ניתנת לשימוש נורמלי. וכיוון שכך בעצם הרבים לא יכולים לתפקד. אם תוסיפו לזה גם את החשש הרחוק של פיקוח נפש, זה מספיק כדי להפעיל איסור דאורייתא. אני אתן לכם אולי דוגמה אחרת, ששם רואים את זה יותר חזק. למה זה לא בדיוק דומה למה שאמרתי עד עכשיו? יש מישהו הראה לי פעם פסק של הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו. בא אליו קצין בצבא, הכלל בצבא הוא שבשביל לפרוק נשק אחרי שמירה צריך בלילה, צריך להעיר עם פנס לתוך בית הבליעה. כדי לראות שלא נשאר שם כדור בתוך בית הבליעה. אז לא מספיק עם האצבע להכניס, צריך להעיר עם פנס כדי לראות. שאל אותו קצין מה עושים בצבא? הקצין פורק את הנשק לחיילים שיורדים מהמשמרת, השאלה אם מותר לו להדליק את הפנס. הסיכון בעניין הזה הוא אפסי. הסיכון שבאמת נשאר, תדחוף את האצבע, מה הסיכון שפספס את הכדור? אפס. על דבר כזה אין שום סיכוי שמתירים חילול שבת. אבל הרב אליהו אמר לו כן, תדליק פנס. למה? ושכמוך יש עוד 10,000 או 100,000 חיילים, קצינים, שצריכים לפרוק נשק. אז גם אם הסיכון נגיד הוא 1 ל-100,000 ואני אדם פרטי, בסיכון של 1 ל-100,000 ברור שאני לא יכול לחלל שבת על סיכון כזה. אני דברים, סיכונים יותר גדולים אני לוקח מעשה שבכל יום. אני סתם הולך לנהוג. הולך לנהוג באוטו, זה בעצמו סיכון, מותר לעשות את זה? מותר. חיים נורמליים זה לקיחת סיכונים. אז ברור שלחלל שבת על סיכון כזה אין יותר. אבל אם נגיד שהסיכון הוא 1 ל-100,000 ויש 100,000 חיילים, אז אחד מהם תוחלת הפגיעה היא חייל אחד, נכון? חייל אחד ייפגע, הוא עודם פיקוח נפש. כשאתה נותן הוראה לציבור, גם סיכון קטן יכול להיות משמעותי. עכשיו תשימו לב, זה עיקרון אחר מהעיקרון שדיברתי עליו כאן. זה לא אותו דבר. כי פה מדיני פיקוח נפש הרגילים. פשוט נכון שהסיכון הוא קטן, אבל צריך להכפיל אותו במספר המקרים. ואז בסוף בסוף יוצא שחייל אחד, יש סיכוי גדול שחייל אחד ימות. ועל זה ודאי מחללים שבת. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על חילול שבת כשהציבור לא מתפקד פה כמכפלה גדולה של הסיכוי. שאני מכפיל את הסיכוי במספר האנשים, וציבור זה הרבה אנשים. אני בכלל לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה מה מעמדה של התפוררות של הציבור. לא שמישהו ימות בסיכון קטן, אבל יש הרבה אנשים, אז תכלס הסיכון הוא גדול, שמישהו אחד לפחות ימות. זה אפקט הסתברותי. זה לא בגלל חשיבותו של הציבור לעומת היחיד. זה היתר שכמו שמתאים ליחיד, מתאים לציבור. כי סוף סוף בציבור הזה אחד ימות. זה היתר רגיל. זה לא קשור לנושא שדיברתי עליו כאן. זה בדרך כלל מה שהפוסקים מביאים. אומרים למה מותר למשטרה לעבוד בשבת? כי יכול להיות שיהיה שם גם פיקוח נפש, ואומנם הסיכון הוא קטן, אבל יש הרבה קריאות בשבת המשטרה. ואחד מהם יכול להיות פיקוח נפש. אז לכן מותר לחלל שבת, או בבית חולים, אותו דבר. אתה מודד חום לחולים שאין בהם סכנה. נכון, אבל אם לא תעשה את הנוהל הזה באופן קבוע, יהיה אחד שלמדד את הלוחון ובסוף בגלל זה הוא מת. אז לכן מכירים, כל ההיתרים האלה לא בנויים על מה שדיברתי היום. ההיתרים האלה בנויים על היבט סטטיסטי. אתה יכול אומרים, תכפיל את הסיכון הקטן במספר האנשים. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על היתר שעצם העובדה שהציבור נפגע בפיקוח נפש, לא בגלל שבציבור יש הרבה אנשים. זו לא הנקודה. עקרונית זה יכול להיות גם ציבור של 10 אנשים. קיבוץ. בסדר? גם זה יכול להיות. בפיקוח נפש של הקיבוץ. לא יודע, אז איפה הולכים עם זה, זה קשה לשים את הקו, אבל ברמה העקרונית זה היה יכול להיות גם שם. זה לא בגלל מספר הגדול של האנשים. זה בגלל שהאורגניזם הזה הולך להתפרק. וכשהאורגניזם מתפרק זה פיקוח נפש. אוקיי, אני אעצור כאן, אם מישהו רוצה...
השאלה היא, איפה הגבול כלפי מטה? אם זה ככה, יבוא הרס"ר ויגיד מסיבת ערב שבת, גם כן חלק מהאחר תתפורר הפלוגה או יהיה... אז איפה אנחנו נרד כלפי מטה בתפיסה עקרונית שלך?
לא יודע, אני אגב חד, אבל יש שכל ישר. הרס"ר אומר שבלי מסיבת ערב שבת, הפלוגה לא תתפרק. עושה את המסיבה במוצאי שבת.
אבל כיוון שזה לא קו, אז יש חשש גדול שבמיוחד שיש ציבור גדול שהוא אין נראית אלוהים לבבור, אז לאן נגיד?
חדשות זה עניין נכון, וצריך לקראת אותם בחשבון, אבל קודם כל צריך לדעת מה נכון. אחרי זה נדון בחדשות. אז אני קודם כל קודם בטענה מה הדין אומר בתעלתו. עכשיו מדברנות חלקלקים וכל מיני דברים כאלה, צריך להתחשב בהם אם כי לא להגזים. אני לא אוהב טיעונים מדרום חלקלק, כי טיעונים מדרום חלקלק בדרך כלל משעבדים את ההווה הוודאי לעתיד המסופק. אתה עושה עכשיו משהו שהוא בטוח לא נכון, בגלל שבעתיד אולי יהיה משהו לא נכון, כי הוא לא בסדר. אז בוא נתמקד בהווה. כמובן, זה לא תמיד ככה, יש מקום לשיקולים, אבל צריך להיזהר עם טיעונים מדרום חלקלק, ובכל מקרה לא להרבב אותם עם טיעונים של עיקר הדין. יש טיעונים של עיקר הדין מה נכון, ואחרי זה צריך לדון במדרום חלקלק ולחששות, ומה עושים איתם. הוא נכון.
אוקיי.
עוד
מישהו? תודה רבה,
יישר כוח. תודה רבה, יישר כוח.
שול טוב,
להתראות,
לילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה.
אני רוצה להגיד משהו בקשר לכאן דרור, שאני הכרתי אותו, יצא למלחמה, ואשתו הייתה אחות של הכפר שלנו במשך הרבה שנים. הוא היה בן נירון, ואנחנו היינו בכפר פינס, ומשם הכרנו אותו.
כן. אני מהמדרשייה, אז אתה אומר לי משהו.
אוקיי.
טוב. אוקיי.
שלילי לקורונה. איזה משפט מדהים.
שלילי לקורונה. אין לך נגיפים.